שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים הדף כף א' במסכת נזיר. היום יש לנו לימוד די ארוך, אפשר לומר שני דפים, אנחנו מתחילים בתחילת הפרק, בתחילת עמוד הקודם, ונסיים בסוף כף ב' עמוד א', השיעור היום בהתאם יהיה יותר ארוך, 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על אדם שנזר, ואז חבר שלו שמע ואמר, ואני, מתי זה נחשב שהוא קיבל נזירות, ואיך בדיוק. בחלק השני, שיהיה קצר, נדבר על מצב דומה, רק שהוא לא אמר ואני, אלא הוא אמר פי כפיו ושערי כשערו. ובחלק השלישי נראה דיון עקרוני שהזכרנו אותו לפני יומיים, וזה האם כשהבעל מפר נדר או נזירות לאשתו, אז הוא עוקר אותו למפרע או גוזז אותו, כלומר עוצר אותו רק מכאן ולהבא. אלה החלקים, בואו נתחיל. אז החלק הראשון מספר את המשנה שאדם אחד אמר הרי אני נזיר. ואז היו שם שלושה חברים, וכל אחד מהם ממש אחד אחרי השני אמרו ואני. כלומר, הם גם מקבלים על עצמם נזירות כמו הראשון. אז באמת אומרת המשנה שהם כולם נזירים, וממשיכה המשנה ואומרת שכיוון שהאחרונים תלויים בראשון, אבל הפוך לא, אז אם הראשון התיר את הנדר שלו, התיר את הנזירות, אז אוטומטית גם הם הותרו, כי הם תלויים בו. אבל אם זה להפך, אז לא. כלומר, אם האחרון הותר, האחרים עדיין אסורים, כי הם לא תלויים באחרון. זה הנושא הראשון במשנה, ועכשיו בגמרא על זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה תוך כמה זמן הוא צריך לומר ואני. כלומר, כולם מסכימים שהוא צריך לומר את זה די מהר. השאלה היא כמה מהר, האם זה צריך להיות תוך כדי דיבור, או שזה יכול להיות גם מיד אחרי כדי דיבור. תוך כדי דיבור זה שלום עליך רבי, אחרי כדי דיבור זה הזמן שלוקח לומר עוד מילה אחת, זה דיון אחד. דיון שני, האם שאר החברים שאמרו ואני ואני ואני, האם הם כולם תלו את הנדר שלהם באדם הראשון, או שכל אחד מהם תלה בזה שלפניו, ב' תלה באלף, ג' בב', ד' בג', זה הדיון השני. עכשיו בגמרא, שני הדיונים מחולקים לגמרי, אבל בשני הדיונים, הראיה הראשונה שהגמרא מביאה זה המשנה שלנו, וכיוון שגם הראיה וגם הדחייה של הראיה הן ממש זהות בשני הדיונים, אז לפני שניכנס לדיונים עצמם, קודם כל בואו נראה את הראיה מהמשנה על שני הדיונים. אז מה הראיה? נשים לב שכשהמשנה הביאה את הדוגמה שחבר אומר ואני ועוד חבר אומר ואני, היא הדגימה את זה על שני חברים שאומרים ואני, כלומר סך הכל יש כאן שלושה, יש את הראשון, ואז עוד שני חברים, שלושה. אבל שואלת הגמרא, למה הדגימה את זה רק על שני חברים? למה היא לא הדגימה למשל על ארבעה חברים? עכשיו, זה שהיא לא הדגימה על שלושה חברים, זה מובן, כי אין הבדל עקרוני בין שני חברים לשלושה חברים, אבל ארבעה חברים זה כבר יותר חידוש, כמו שנראה, ולמה היא לא עשתה את זה? אלא כנראה שלדעתה, אם יהיה פה חבר רביעי שגם יאמר ואני, זה כבר לא יתפוס. אפשר רק עד שלושה, אי אפשר יותר. כך הגמרא מניחה כרגע, ובשביל להבין למה אי אפשר חבר רביעי, אז צריך לצרף שתי הנחות משני הדיונים שהזכרנו. כלומר, הנחה אחת מהדיון הראשון זה שהם צריכים לעשות את זה תוך כדי דיבור, ולא מיד אחרי כדי דיבור, והנחה מהדיון השני זה שכל אחד מדפיס לא בזה שלפניו, אלא בראשון. וממילא בצירוף שתי הנחות האלו, נוכל להבין למה רק שלושה חברים יכולים לומר ואני, ולא הרביעי, כי כאמור, שלושת החברים מדפיסים בנודר המקורי, והם צריכים לעשות את זה מהר תוך כדי דיבור, וכאמור, תוך כדי דיבור זה שלום עליך רבי, אז ככה יש בדיוק מקום לשלושה אנשים לומר ואני ואני ואני, כמו שלום עליך רבי. ואילו כשהרביעי בא, הוא כבר פספס את הזמן, הוא כבר אחרי כדי דיבור, ולכן הוא לא יתפוס. אז הנה מהמשנה בעצם הצלחנו לענות על שני הדיונים, גם שצריך תוך כדי דיבור, וגם שהם כולם מדפיסים בראשון ולא בזה שלפניהם, כי אם זה בזה שלפניהם אז גם הרביעי יכול, והחמישי והשישי, ואין איזה גבול, כי הם אמנם לא תוך כדי דיבור מהנודר המקורי, אבל הם כן תוך כדי דיבור מהנודר שלפניהם. אז הנה, הוכחנו את שני הדיונים. עוד פעם, צריך תוך כדי דיבור, ומדפיסים בנודר המקורי, ולא בזה שלפניהם. אז לכאורה הוכחנו, וזה כאמור מובא בגמרא בנפרד גם על הדיון הראשון וגם על הדיון השני, אבל בשני הדיונים הגמרא דוחה אותו הוכחה בצורה דומה, והיא אומרת, מי אמר? יכול להיות שבאמת לפי המשנה כן אפשר רביעי, או כי לא צריך תוך כדי דיבור, או כי מדפיסים בזה שלפניהם, ואז אפשר גם רביעי, חמישי, שישי וכולי, וזה שהמשנה לא הזכירה את זה, זה פשוט כי אם התנא הוא רוחל שצריך לפרט את כל האפשרויות, הוא מפרט כמה דוגמאות, אבל באמת אפשר יותר. זו התחייה לראיה שמובאת בשני הדיונים, וגם על התחייה הזאת שואלת הגמרא, אוקיי, אז אם הוא לא מפרט, אז למה הוא הביא דוגמה של שני חברים? למה לא דוגמה רק של חבר אחד? אז מספירה הגמרא, כי התנא כן רצה לדבר על מצב שיש סך הכל שלושה אנשים, כך שיש גם אמצעי, כי אפשר ללמוד מזה משהו, כמו שנראה, ועד כאן זה סוג של הקדמה. עוד לא נכנסנו לשני הדיונים, אלא פשוט רצינו לראות את הראייה המשותפת לשניהם. עכשיו ניכנס לכל דיון בפני עצמו. אז הדיון הראשון יהיה קצר, כי בעצם כבר ראינו את הרוב. האם צריך לומר את ואני תוך כדי דיבור, או אפשר מיד אחרי? אז בזה יש מחלוקת המורים. רב יהודה נשיא אומר שאפשר גם אחרי כדי דיבור, ואז כאמור, בהנחה שהם כולם מדפיסים בראשון, אז גם הרביעי יכול. ריש לקיש אומר שצריך תוך כדי דיבור, ואז בהנחה שהם כולם מדפיסים בראשון, אז אפשר רק שלושה ולא ארבעה, והגמרא מביאה שתי הוכחות לטובת ריש לקיש שצריך תוך כדי דיבור. הוכחה אחת זה מברייתא, תניא נמי הכי, זה ממש בתחילת כף א' עמוד א', וזה ברייתא מפורשת שאומרת שאם עבר כדי דיבור, אז כבר הוא לא יכול לומר ואני. זו הוכחה אחת. הוכחה שנייה זה מה שבנו מקודם, מהמשנה שלנו, שדגימה משלושה חברים ולא מארבעה חברים, כי הרביעי לא יכול כי הוא לא תוך כדי דיבור, אבל כמו שהקדמנו, דחינו את זה, ועד כאן לגבי הדיון הראשון. הסעיף השני ברבע שליש העליון של עמוד א', וזה כאמור הדיון השני יבא אליו, האם כל החברים מדפיסים בנודר המקורי, או כל אחד מדפיס בזה שלפניו, ולגבי זה הגמרא מביאה ארבע ראיות, שתי הראיות הראשונות הן שכולם מדפיסים בראשון, ואז שתי הראיות הבאות הן שכולם מדפיסים בזה שלפניהם, וזו גם תהיה המסקנה. אז הראיה הראשונה זה הראיה שכבר ראינו מקודם בהקדמה, לא נחזור על זה עוד פעם, רק נזכיר בקצרה. הראיה היא למה משנה הדגימה משניים שלושה חברים ולא מארבעה, אלא כנראה שהרביעי לא יכול כי הוא מנסה להדפיס בנודר המקורי, וזה כבר לא תוך כדי דיבור, לכן הוא לא יכול. אז הנה ראיה שהוא כן מדפיס במקורי ולא בזה שלפניו, אבל דחתה הגמרא כאמור, אולי באמת גם לפי המשנה, הרביעי יכול כי הוא מדפיס בזה שלפניו, ואז גם החמישי, השישי וכולי, זה לגבי הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה ממש באמצע עמוד א', גם זה מהמשנה, וזה שהמשנה אמרה שאם הותר הראשון, אז הותרו כולם, כי הם כולם תלויים בו. עכשיו, אם היינו אומרים שכל אחד מהם מדפיס לא במקורי, אלא בזה שלפניו, אז היינו מצפים שהמשנה תביא עוד דוגמה, וזה מה קורה אם הותר האמצעי, שאז הראשון לא הותר, כי הוא לא תלוי באמצעי, אבל האחרון כן הותר, כי הוא כן תלוי באמצעי. עכשיו, למה המשנה לא הביא את זה? כנראה כי לדעתה, כל האחרים מדפיסים לא בזה שלפניהם, אלא בנודר המקורי, וממילא אין שום חידוש בזה שהותר האמצעי, ולכן היא לא הזכיר את זה. אז הנה עוד ראיה שמדפיסים בנודר המקורי, ולא בזה שלפניהם, אבל גם את זה דוחה הגמרא, ואומרת, אפשר להבין שהם כן מדפיסים בזה שלפניהם, ובאמת המשנה כן יכלה להביא את הדוגמה הזאת של האמצעי, אבל היא לא רצתה, כי רצתה להביא דוגמאות של הותרו כולם או לא הותרו כולם, ולא דוגמאות של חצי-חצי, לכן זה לאהובה, ועד כאן הראיה השנייה, ועד כאן שתי הראיות שניסו להוכיח שהם כולם מדפיסים במקורי, אבל את שתי הראיות דחינו. ועכשיו כאמור נראה עוד שתי הראיות, הפעם לזה שהם כולם מדפיסים בזה שלפניהם. אז הראיה השלישית, גם זה מהמשך המשנה, וזה שהמשנה אמרה שאם הותר האחרון, אז רק הוא מותר, אבל כל השאר עדיין אסורים, כי הם לא היו תלויים בו. עכשיו, מדקת הגמרא, למה כאן המשנה מדגישה שכולם, כל השאר עדיין אסורים? כי כאן האחרון הוא זה שהותר, וכל השאר לא תלויים בו. אבל מכאן נדייק שאם האמצעי היה מותר, אז לא כולם היו מותרים, אבל חלק היו מותרים. האחרון היה מותר כי הוא תלוי באמצעים, והראשון לא היה מותר כי הוא לא תלוי בו. אז הנה דווקא ראיה לצד השני שכל אחד תולה בזה שלפניו, ובאמת אם האמצעי היה מותר, האחרון גם היה ניתר. זו הראיה, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שכשגמרא אומרת אם מותר האחרון, כולם אסורים, היא לא התכוונה דווקא לאחרון. היא התכוונה לכל מי שהוא לא הראשון, בין אם זה אמצעי, בין אם זה האחרון, בכל מקרה, רק הוא יהיה מותר, והשאר לא, כי הם כולם מדפיסים בראשון, ולא בזה שלפניהם. עד כאן הראיה השלישית והתחייה, וראיה רביעית, וכרגיל הגמרא שומרת את הראיה הכי מפורשת לסוף, זה ממש ברייתא מפורשת, שאומרת שמותר האמצעי, אז זה שלפניו לא הותר, אבל זה שאחריו כן הותר. כלומר, כל אחד תולה את הנזירות בזה שלפניו, וגם לפי המסקנה הזאת, כאמור, אפשר גם לא רק שלושה חברים, אלא ארבעה, חמישה ועד אינסוף, כי כל אחד עושה את זה תוך כדי דיבור לזה שלפניו. ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור הוא ממש קצר, זה לגבי הקטע הבא במשנה, אנחנו כרגע שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה שמה קורה אם אדם אמר הרי אני נזיר, ואז בא חברו, ולא כמו בחלק הראשון אמר ואני, אלא הפעם מה שהוא אמר זה שהפה שלי כמו הפה שלו, השיער שלי כמו השיער שלו, וגם על זה אומרת המשנה שהוא נזיר. עכשיו, בהתחלה הגמרא מבינה שבעצם מה שהוא עשה כאן זה שכאילו הוא אמר שהפה שלי יהיה נזיר, או השיער שלי יהיה נזיר. ועל זה שואלת הגמרא, למה זה תופס? הרי יש ברייתא שאומרת שאם אדם נזר נזירות על איבר מסוים, אז זה תופס רק אם זה איבר שהנשמה תלויה בו. למשל, אם הוא אמר הראש שלי יהיה נזיר, אז הוא באמת יהיה נזיר, כי הוא לא יכול לחיות בלי ראש. אבל אם הוא אמר היד שלי נזירה, אז זה לא עושה כלום, כי אפשר לחיות בלי יד. אז ממילא שואלת הגמרא על המשנה, למה כשהוא אמר שהפה שלי או השיער יהיה נזיר, אז זה תופס? הרי אפשר לחיות בלי פה או בלי שיער. עונה הגמרא, לא, לא הבנת את מה שהוא התכוון במשנה, לא התכוון השיער שלי יהיה נזיר, הוא התכוון השיער שלי יהיה אסור בתגלחת, כמו שנזיר אסור בתגלחת, הוא התכוון לפעולה, ואותו דבר לגבי הפה, יהיה אסור ביין, וממילא כאן זה לא קשור לאותה ברייטה של נזירות על איבר מסוים, אלא זה פשוט הוא קיבל על עצמו את איסור הנזירות, וודאי שזה תופס, עד כאן התשובה, ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור, כאמור, מאוד קצר. החלק השלישי והאחרון של השיעור בשורה החמישית בעמוד ב' זה סוגיה מעניינת, האם כשבעל מפר את הנדר של אשתו או את הנזירות של אשתו, האם הוא עוקר אותה למפרע, כלומר כביכול היא מעולם לא עשתה נזירות, או שעד עכשיו היא הייתה נזירה, והוא רק מייגז גייז, הוא רק חותך אותה מכאן ולהבא. אבל מה שהיה, היא באמת כן הייתה נזירה, אבל זהו, זה נעצר, היא לא צריכה להביא קורבנות, זה פשוט נעצר באמצע. עד כאן השאלה, וזה בטח מוכר לכם כי ראינו את השאלה הזאת בקצרה גם לפני יומיים, ועוד מעט גם נביא את הקטע שראינו שם, עוד מעט בראייה הרביעית, אבל לפני זה, שואלת הגמרא, רגע, מה נפקמינה? מה זה משנה אם זה למפרע או לא? אומרת הגמרא, נפקמינה למשל, אם יש שתי נשים, שהראשונה עשתה נזירות, ואז השנייה, כמו במשנה, עשתה נזירות שתלויה בראשונה. שונה, כלומר היא אמרה אני כמוה, ואז הבעל של הראשונה הפר לה. האם זה גם הפר לשנייה? אז זה תלוי. אם הבעל עוקר את הנזירות של הראשונה למפרע, אז בעצם מתברר שהיא מעולם לא הייתה נזירה, אז גם השנייה בעצם לא הייתה נזירה, כי הרי היא תלתה את הנזירות שלה בראשונה, והראשונה לא הייתה בכלל נזירה כשהיא עשתה את זה. אבל אם הבעל לא עוקר למפרע, אלא רק עוצר מכאן ולהבא, אז נכון שעכשיו הראשונה כבר לא נזירה, אבל בהתחלה היא כן הייתה, אז כשהשנייה תלתה את הנזירות שלה בראשונה, הראשונה באמת הייתה נזירה, ולכן השנייה גם כנזירה ונשארת נזירה. זו הנפקמינה, ועכשיו נראה על זה חמש ראיות לכאן ולכאן, ונגלה כבר את הסוף. בסוף נשאר שבעצם יש בזה מחלוקת בין שתי ברייתות, אחת אומרת שהוא עוקר, אחת אומרת שהוא גוזז. אז בואו נתחיל. ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, לטובת זה שהוא עוקר למפרע, כי כתוב במשנה, בקטע האחרון שעוד לא קראנו, אם אישה נדרה נזירות, ואז הבעל אמר ואני, כלומר אני נזיר כמותה, אז אומרת המשנה שאם הוא ינסה עכשיו להפר את הנזירות של אשתו, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? אז כאן אנחנו נראה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שכיוון שהנזירות שלו תלויה באשתו, אז אם הוא יפר את של אשתו, הוא בעצם יפר גם את שלו, ואדם לא יכול להפר את שלו, וממילא זה גם מונע ממנו להפר את של אשתו. עכשיו תשאלו, למה אם הוא מפר את של אשתו, זה ממילא ינסה גם להפר את שלו? כנראה, כי כשהבעל מפר, הוא עוקר למפרע, כך שאם היא לא הייתה נזירה, אז גם הוא לא היה נזיר. אז הנה ראיה שכשבעל מפר, הוא עוקר למפרע, ולכן הוא לא יכול להפר לה, כי אז זה יפר גם לעצמו. זו הראיה שהוא עוקר למפרע, אבל דוחה הגמרא, אפשר להבין את המשנה אחרת, הצעה שנייה כאמור, שבאמת הבעל לא מפר למפרע, אלא רק מכאן ולהבא, ואם הוא יפר לאשתו, זה לא יפר את שלו, הוא עדיין יהיה נזיר, אז למה בכל זאת הוא לא יכול להפר לאשתו? מסבירה הגמרא, הסבר אחר לגמרי, וזה שכיוון שכשהיא אמרה שנזירה, הוא אמר ואני, וזה הוא בעצם לא רק אמר שהוא עצמו יהיה נזיר, אלא הוא גם קיים את הנזירות שלה, זה כאילו אמר, יופי, אני מרוצה מהנדר נזירות שלך, וגם אני יהיה. וברגע שבעל קיים את הנדר של אשתו, אז כבר מאוחר מדי, והוא לא יכול להפר לה, ובזה דחינו את הראיה הראשונה. עכשיו, הראיה השנייה בגמרא כאן מובאת ממש באמצע עמוד ב', אבל אנחנו נדלג עליה רגע, ונראה קודם את הראיה הרביעית, כי הדיון עליה יעזור לנו, לפחות לפי התוספות, להבין גם את התחייה לראיה השנייה. אז הראיה הרביעית זה כבר בשורה הראשונה בכף ב' עמוד א', זה מברייתא שהבאנו אותה כבר לפני יומיים ביוטט עמוד א', והדיון עליה יהיה ממש זהה למה שראינו שם, וזה לגבי אישה שנדרה נזירות, ותוך כדי הנזירות היא נטמאה, והיא הפריש את הקורבנו שהיא צריכה להביא כי היא נטמאה, ואז לפני שהיא הקריבה אותם, פתאום באה בעלה והפר לה את הנזירות. ואומרת הברייתא שלמרות שהוא הפר לה, בכל זאת את החטאת העוף שלה היא כן צריכה להקריב, אבל לא את עולת העוף. עכשיו שואלת הגמרא, זה גם מה שראינו שם, למה אתה מחלק? הרי אם הוא מפר מכאן ולהבא ולא למפרע, אז היא באמת כן הייתה נזירה, והיא באמת כן נטמאה, אז שתביא את כל הקורבנות. ואם אתה אומר שזה לא מכאן ולהבא, אלא למפרע, אז היא בעצם מעולם לא הייתה נזירה, אז שלא תביא שום קורבן. מה זה החלוקה הזאת שהחטאת כן והעולה לא? זה מה ששואלת הגמרא כאן, וגם שאלנו שם, ועונה הגמרא, גם כן כמו שם, שבאמת מוכח מכאן שהבעל עוקר למפרע, וממילא מובן שצער הקורבנות היא לא מביאה, וזה שאת החטאת היא כן מביאה, כי הברייתא סוברת כמו רבי אלעזר הכפר, שחטאת נזיר, גם נזיר שנטמא, גם נזיר שלא נטמא, זה חטאת שהוא מביא על עצם זה שהוא צייר עצמו מן היין, השם לא רוצה שנצייר את עצמנו, אז אמנם בפועל בסוף מבחינה רשמית היא לא נזירה, אבל היא עדיין כן צייר עצמה מן היין, ולכן כיוון שהיא כבר הפריש את הקורבן חטאת, אז היא כבר תביא אותו, אבל באמת הבעל כן עוקר למפרע את הנזירות. אז זו הראיה הרביעית, ושימו לב שלראיה הזאת אין לנו דחייה, באמת מוכח מכאן, לפחות לברייתא הזאת, שהבעל עוקר למפרע, ולכן היא לא מביאה את שאר הקורבנות, רק את החטאת על זה שהיא ציירה עצמה מן היין. ובזה כמעט סיימנו את כף ב' עמוד א' לגבי הראיה הרביעית, ועכשיו מתוך זה נחזור כאמור לאמצע כף א' עמוד ב' לראיה השנייה, שהדחייה שלה תהיה די דומה למה שאמרנו כאן. אז הראיה השנייה, הפעם לזה שהבעל גוזז מכאן ולהבא ולא עוקר, זה מברייתא שמדברת על מקרה די דומה למה שראינו עכשיו בראיה הרביעית, גם כן אישה עשתה נזירות, הפרישה כבר את הקורבנות, ואז באה בעלה והפר. ההבדל בין שני המקרים זה שבראיה הרביעית מדובר שהיא נטמעה ועל זה היא הפרישה קורבנות ואז הוא הפר. הפעם לעומת זאת בראיה השנייה מדובר שהיא לא נטמעה ופשוט הפרישה את הקורבנות של סוף הנזירות ואז הוא בא והפר. אז מה עושים עכשיו שהוא הפר? אז אומרת הברייתא, זה תלוי. אם הוא זה שהביא לה את הבהמות בשביל הקורבנות, אז כיוון שהוא הפר, אז על דעת זה הוא בכלל לא הביא לה את הקורבנות, אז בעצם זה לא שלה ובכלל לא הוקדשו, אז הם סתם חולין. זה אם זה בהמות שלו, אבל זה לא הנושא שלנו. מה שמעניין אותנו זה אם זה בהמות שלה. ועל זה אומרת הברייתא, שבמקרה כזה החטאת תמות כמו חטאת שמתו בעליה. כלומר, הקורבן עדיין קדוש, אבל אי אפשר להקריב אותו כי כבר לא נזירה, וממילא מה יעשו איתו? היא תמות כמו חטאת שמתו בעליה. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו בוא ננסה להבין את זה. אומרת הגמרא, אם כשהבעל מפר, אז הוא גוזז מכאן ולהבא, אז זה מובן כי כשהפרישה את זה היא באמת הייתה נזירה, כך שהחטאת באמת עדיין קדושה, רק שאי אפשר להקריב כי עכשיו היא כבר לא נזירה, לכן זה כמו חטאת שמתו בעליה, והחטאת תמות. זה אם הבעל גוזז. אבל אם הבעל עוקר את הנזירות למפרע, אז למה החטאת בכלל קדושה עדיין? הרי הוא עוקר את זה למפרע, והיא בעצם מעולם לא הייתה נזירה, אז החטאת בעצם מעולם לא הוקדשה. למה היא לא פשוט יוצאת לחולין? אלא מכאן ראיה שהוא לא עוקר למפרע, אלא גוזז. כך הגמרא מבינה, אבל דוחה הגמרא, ולפי התוספות היא דוחה את זה על פי אותו עיקרון שאמרנו בראיה הרביעית, וזה שזה לא הכרחי. אלא אפשר להבין שבאמת הבעל כן עוקר למפרע, ולמה בכל זאת החטאת לא מתבטלת למפרע? כי החטאת זה על זה שהנזירה ציירה עצמה מן היין, וזה שבאופן פורמלי בסוף היא בעצם לא הייתה נזירה, זה לא כזה משנה. היא עדיין ציירה עצמה מן היין, ועדיין צריכה על זה כפרה, ולכן החטאת לא מתבטלת. זו התשובה, שוב לפי התוספות, לראיה השנייה, וזה כאמור דומה למה שאמרנו בראיה הרביעית, שהוא עוקר למפרע, אבל עדיין החטאת חטאת בגלל שהיא ציירה עצמה מן היין, אבל בסוגריים רק נשים לב שיש הבדל גדול בין הראיה הרביעית לראיה השנייה, וזה שבראיה הרביעית לא רק שהחטאת חטאת, אלא היא גם מקריבה את החטאת, אפילו שהיא כבר לא נזירה. לעומת זאת כאן בראיה השנייה, החטאת אמנם חטאת, אבל היא לא מקריבה אותה, אלא החטאת תמות כמו חטאת שמתו בעליה. אז למה יש הבדל כזה? הרי בשניהם היא ציירה עצמה מן היין. למה בראיה הרביעית אתה אומר שהיא כן תקריב, ובראיה השנייה אתה אומר שלא? אז לפי מה שהתוספות אמרו לפני יומיים בדף יוטט, אפשר להסביר שזה בגלל שזה חטאת אחרת. הרי בראיה הרביעית מדובר בחטאת על זה שהיא נטמעה, כלומר חטאת העוף. לעומת זאת בראיה השנייה, היא השלימה את הנזירות וזה לא חטאת העוף, אלא כבשה לחטאת. והתוספות אמרו שם שבחטאת העוף אנחנו נוטים יותר להקל ולהקריב אותה מאשר חטאת רגילה של כבשה. כמו למשל, שאם יש ספק האם הוא צריך להביא חטאת, אז אם מדובר בחטאת העוף אז הוא יביא מספק, אם מדובר בחטאת רגילה הוא לא יביא מספק, אז אותו עקרון גם כאן, שאם היא כבר הפרישה חטאת, אז אם זה חטאת העוף, אפילו שהיא בעצם כבר לא נזירה, היא כן תקריב. אם זה חטאת רגילה, אז לא. ועד כאן הראיה השנייה, וכאמור גם הרביעית, ועכשיו לראיה השלישית, שזה ברבע התחתון של כפה לפעמוד ב', וזה עוד פעם ראיה לזה שהבעל גוזז מכאן ולהבא, ולא למפרע. וזה כי אומרת הברייתא משפט שלכאורה סתום. אומרת הברייתא, אישה שעשתה נזירות, ובכל זאת היא עוברת על האיסורים, כלומר שותה יין, נתמת למתים, אז היא מקבלת מלכות. וזה כאמור מוזר. הרי ברור שהיא מקבלת מלכות. פשיטה, מה הברייתא מחדשת לנו? אלא כנראה, אומרת הגמרא, שמדובר כאן לא בסתם אישה שקיבלה נזירות ועברה על האיסורים, אלא שאחרי שהיא עברה על האיסורים, הבעל הפר לה, והיינו יכולים לחשוב שהוא מפר למפרע, וממילא בעצם מתברר שהיא לא עברה על האיסורים והיא לא תלכה. מחדשת הברייתא שזה לא נכון, אלא הוא מפר מכאן ולהבא, ולא למפרע, ולכן היא כן לוקה. אז הנה ראיה לכאורה לזה שהוא גוזז מכאן ולהבא, ולא למפרע. זו הראיה השלישית, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי. יכול להיות שבאמת הברייתא מדברת על מקרה שהבעל לא הפר לה, וממילא אין כאן שום ראיה לנושא שלנו, של האם הוא מפר למפרע או לא, כי הוא לא הפר לה, לכן זה לא קשור אלינו, ואין ראיה. ולגבי זה ששאלת, רגע, אם הוא לא הפר לה, אז ברור שהיא לוקה. מה החידוש? אומרת הגמרא, אולי החידוש הוא לא בקטע הזה של הברייתא, אלא בקטע הבא. כלומר, יש בברייתא רישא וסייפא. הרישא זה מה שקראנו, שאם היא שתתה יין אז היא לוקה, זה באמת פשיטה, אבל זה הובא בשביל החלק הבא, הסייפא, ששם כתוב שאם הבעל הפר לה, והיא לא ידעה שהוא הפר לה, והיא שתתה יין, אז היא לא לוקה, אפילו שאם מבחינתה לא ידעה שהוא הפר לה, בכל זאת, כיוון שסוף סוף הוא הפר לה, אז היא באמת לא לוקה, זה בסייפא. וכאמור, כיוון שבסייפא הברייתא מדברת על מצב שהוא הפר לה, ואז היא לא לוקה, אז היא הזכירה ברישא שאם הוא לא הפר לה, אז כמובן שהיא כן לוקה, אבל באמת זה פשיטה, זה רק הוזכר בשביל הסייפא, ועד כאן הראיה השלישית והתחייה שלה. ובזה הגענו לשורה הראשונה בכף ב' עמוד א', לראיה הרביעית, שאותה כבר עשינו, אז נדלג עליה ונגיע לארבע שורות לפני סוף כף ב' עמוד א', לראיה החמישית והאחרונה, וגם כאן כרגיל, הגמרא שומרת את הראיה הכי טובה לסוף, וזה ברייתא מפורשת, תניא להדיא, בדיוק לגבי המקרה שהזכרנו בנפקא מינה, כשהצגנו את כל השאלה הזאת בתחילת הדיון. כלומר, שאישה א' נזרה, ואז אישה ב' אמרה שהיא כמותה, ואז הבעל של אישה א' הפר לה, ואמרנו שאם הוא עוקר למפרע, זה בעצם מתיר גם לאישה ב', אבל אם הוא גוזז רק מכאן ולהבא, זה לא מתיר לאישה ב'. ומה אומרת הברית על זה? היא אומרת בפירוש שזה לא מתיר לאישה השנייה. כלומר, הבעל גוזז רק מכאן ולהבא, ולא למפרע, ולכן האישה השנייה עדיין נזירה. זו ראיה חמישית, שהיא כאמור מוכיחה שהוא גוזז, ואם נסכם, יוצא שאת הראיה הראשונה, השנייה והשלישית דחינו, אבל את הראיה הרביעית והחמישית לא דחינו, ויוצא שיש ביניהם מחלוקת, שלפי ראיה הרביעית המסקנה הייתה שהוא עוקר למפרע, אבל לפי ראיה החמישית המסקנה היא שהוא גוזז, ויוצא שזה מחלוקת עניים. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, האם הבעל עוקר למפרע או מפר, ובזה הגענו לשורה האחרונה בכפפת עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים עיקריים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שקיבל נזירות, ואז חבר שלו אמר ואני, ועוד חבר אמר ואני, ואמרנו שהנזירות תופסת גם בהם, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, האם הם צריכים לומר את זה תוך כדי דיבור, לפי ריש לקיש כן, לפי רב יהודה לא, והבאנו ראיה לטובת ריש לקיש מברייתא. דיון שני, האם כל אחד ממדפיס בראשון, או שכל אחד מדפיס בזה שלפניו. ובשני הדיונים, הבאנו ראייה מהמשנה שלנו, מעצם זה שהזכירה שיש שני חברים, ולא הזכירה ארבעה חברים, שכנראה ארבעה זה לא יתפוס. ולמה? זה בצירוף של שתי הנחות, שגם צריך לומר תוך כדי דיבור, וגם שכולם מדפיסים בראשון, ולא בזה שלפניהם. וממילא יש כאן מקום רק לשלושה שיאמרו, ואני, 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 כמו שלום עליך רבי. ולרביעי כבר אין מקום, לכן המשנה לא הזכירה אותו. זו הראייה מהמשנה שבאנו בשני הדיונים, אבל דחינו ואמר לנו לא, יכול להיות שבאמת אפשר גם שלישי, רביעי, חמישי וכולי. פשוט המשנה היא לא רוחל שצריך להזכיר את כל הדברים שיש לו, זה היה המשותף לשני הדיונים, ועכשיו נפרט. אז שוב, לגבי הדיון הראשון, של האם צריך לומר תוך כדי דיבור, הבאנו ראיה לריש לקיש שצריך. לגבי הדיון השני, האם הם מדפיסים בראשון או כל אחד בזה שלפניו, אז הבאנו שתי ראיות שמדפיסים בראשון, ראיה אחת הזכרנו ועוד ראיה מהמשנה, אבל דחינו, ואז עוד ראיה מהמשנה שמדפיסים בזה שלפניהם, אבל גם דחינו, ובסוף הבאנו ברייתא מפורשת שבאמת מדפיסים בזה שלפניו, וזה מתקבל, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, אדם אמר הריני נזיר, וחברו אמר פי כפיו, או שערי כשערו, אומרת המשנה שהוא נזיר. שאלנו על זה בגמרא, הרי מי שנוזר למשל שהיד שלו תהיה נזירה, אז זה לא תופס, כי היד זה איבר שהנשמה לא תלויה בו, אבל ענינו, זה לא דומה למקרה של המשנה שלנו, שם הוא עושה נזירות כביכול על היד שלו. כאן לעומת זאת, זה לא שהוא אומר שהשער יהיה נזיר, הוא אומר שהשער יהיה אסור בתגלחת כמו נזיר, אז זה ודאי תופס, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו חקירה, האם כשבעל מפר לאשתו, הוא עוקר את זה למפרע, או רק גוזז מכאן ולהבא, והבאנו ראיות לכאן ולכאן. ראיה ראשונה מהמשנה שלנו שהוא עוקר, כי המשנה אמרה שאם האישה נדרה, והבעל אמר ואני, אז הוא כבר לא יכול להפר, ולכאורה זה כי אם הוא יפר, הוא יעקור לו למפרע, ואז הוא גם יעקור לו, ואי אפשר לעקור לעצמו, ככה חשבנו, אבל דחינו לו, אולי הוא באמת גוזז, ואם הוא יפר לה, זה לא יפר את שלו, והסיבה שהוא לא יכול להפר לה, זה פשוט כי הוא אמר ואני, ובזה הוא בעצם קיים לה את הנדר. זה היה הראיה הראשונה. משם קפצנו לראיה הרביעית, שזה גם משהו שראינו ביוטט עמוד א' לגבי אישה שנדרה ונטמאה והפרישה קורבנות של הטומאה, ואז הבעל לפר לה, שאמרנו שאת החטאת היא כן מביאה ואת העולה לא, ושאלנו למה לחלק, וענינו באמת הוא עוקר וקורנית היא לא צריכה להביא את שניהם, אבל את החטאת היא מביאה, כי אמנם היא לא הייתה נזירה למפרע, אבל היא כן ציירה עצמה מן היין, ועל זה מביאים את החטאת. זה היה הראיה הרביעית שבאמת הוא עוקר וזה לא נדחה. בראייה השנייה ראינו מקרה דומה, רק שהיא לא נטמאה, אלא ישלים את הנזירות, ואז הפריש הקורבנות, ואז הבעל לפר לה, ואמרנו שהחטאת שלה תמות. למה היא תמות? הרי אם הוא עוקר למפרע, אז בעצם אין חטאת, אלא כנראה שהוא גוזז ולא עוקר, אבל דחינו לו, הוא באמת עוקר, ולמה מביא החטאת? כמו שאמרנו, כי זה לפי רבי אלעזר הכפר, שזה בא לזה שהיא ציירה עצמה מן היין, זה היה הראייה השנייה. הראייה השלישית הייתה, שאישה שנדרה ואז שתתה יין היא לוקה, והרי זה פשיטה, אלא כנראה שמדובר שאחרי שהיא שתתה הבעל הפר לה, והחידוש הוא שהיא בכל זאת לוקה, כי זה לא עוקר למפרע. אז הנה ראייה שזה לא למפרע, אבל דחינו, אולי זה כן למפרע, וכאן פשוט מדובר שהוא באמת לא הפר לה, ובאמת זה פשיטה, וזה רק הובא כאן בשביל הסיפה שם. זה היה ראייה השלישית, את הרביעית כאמור ראינו, וראייה חמישית והאחרונה, ברייתא ממש מפורשת שזה לא למפרע, אלא מכאן ולהבא, כי מדובר שם על שאישה א' קיבלה נזירות, ואז אישה ב' אמרה שהיא כמותה, ואז בא הבעל של אישה א' והפר לה, ואומרת הברייתא שבכל זאת אישה ב' עדיין נזירה. כלומר, שכשהיא קיבלה את הנזירות, אישה א' הייתה נזירה, וזה לא נעקר לה למפרע, ולכן אישה ב' עדיין נזירה, אז הנה ראיה שזה לא למפרע, ויוצא שזה מחלוקת, כי בראיה הרביעית אמרנו שהוא עוקר למפרע, ובראיה החמישית אמרנו שהוא גוזז ולא למפרע. כל טוב.